כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, לקראת בחירות אפשריות או שלא, ראש הממשלה מתייחס בפתח ישיבת סיעת הליכוד היום בצהריים לדברי יושב ראש האופוזיציה שמקדם את פיזור הכנסת ואומר כי הליכוד יצביע נגד ההצבעה לפיזור הכנסת. הליכוד בעד אחדות כדי שנוכל להביא חיסונים לכלל אזרחי ישראל, אמר נתניהו. בכחול לבן שוקלים לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת, לחבור לאופוזיציה ולהפיל את הממשלה. בקרב עשייה יש כמה דעות, חלק מן החברים בכחול לבן אומרים כי אם בני גנץ ייתן עוד מנדט לנתניהו, הם לא ימשיכו לתמוך בו ויפצלו את סיעת כחול לבן. במקביל בכחול לבן מקדמים כמה חוקים שנויים במחלוקת, אולי כדי לאתגר את הקואליציה ולגרום לקרעים בתוך הקואליציה. בש"ס מגיבים ואומרים כי עצם העלאת החוקים מוכיחה כי כחול לבן בדרך לבחירות, ומדובר בצעדים שהמפלגה הזו עושה כדי לקושש קולות ערב הבחירות. וגם לקראת חיסון אפשרי, החברות הגדולות בארצות הברית בדרך לקבל את האישור של משרד הבריאות האמריקני. מי שתהיה ראשונה כבר תתחיל לשווק את החיסונים בעולם בתוך שבועות ספורים, כך נמסר היום. עוד מעט נדבר גם על זירת החיסונים, גם על המשך התגובה של פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אל מול התיקים וכתבי האישום נגדו. התגובה המלאה שהתפרסמה אתמול, שמעוררת כמה תגובות במערכת המשפט, נדבר עליהם ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. נפתח הערב את המהדורה עם יושב ראש שר הפנים, הרב אריה דרי. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז האם אנחנו בדרך לבחירות, הרב דרי?
אני באמת לא יודע להגיד לך. אני חושב שבחירות זה דבר גרוע מאוד, לא לשס. זה גרוע מאוד למדינת ישראל, לעם ישראל. אנחנו נמצאים במשבר כלכלי עמוק. אנחנו נמצאים באמצע ממש המגפה שפורצת בכל העולם. אנחנו ברוך השם בסייעתא דשמיא הצלחנו להוריד אותה, אבל אתה רואה שהיא מתחילה שוב עוד הפעם, וצריכים לעשות הרבה מאוד צעדים כדי שלא תתפרץ עד שיגיעו החיסונים, או עד שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו את הגזרה הזאת, ולכן בחירות זה דבר גרוע מאוד. אבל לצערי הרב יש שיקולים אחרים. אני לא מבין באמת, עם כל הצדקה שיש לכחול לבן, שאם לא יעבירו, אם יעבירו תקציב זמני, אז אחר כך ביבי יכול לפרק את הממשלה, ראש הממשלה באמצע. אני אומר, אבל לאיפה אתם רצים? לאן? אז נניח שבקיץ עוד פעם יחזור המשבר, אבל בינתיים אנחנו מרוויחים כמה חודשים של לעבוד ביחד ולהתגבר על הקורונה, שיגיעו החיסונים, להעביר תקציב זמני, שנוכל להמשיך לתפקד, בסך הכל לשחררת גדולה, אבל לצערי הם החליטו כנראה, אני לא יודע מה הם יעשו ביום רביעי, נראה, יש הרבה זמן עד אז, נראה עד יום רביעי אם הם יחליטו להצביע בעד, וגם ביום רביעי זה קריאה טרומית, עד אחר כך שבוע אחר כך יש עדיין זמן, נחכה ונראה. אני לא מופתע לא לכאן ולא לכאן. להזכיר לך אבי, פעם הקודמת, לפני כמה חודשים, שעתיים שלוש לפני שהכנסת הייתה צריכה אמורה להתפזר, הצלחנו למצוא פשרה. אז אני לא יודע, הוא מקווה שאולי גם עכשיו יצליחו למצוא פשרה.
בכל מקרה, אם לא עובר תקציב בתוך 20 ומשהו יום מהיום, גם ככה הכנסת תתפזר מאליה. כלומר, אין כאן הרבה לאן למשוך את התקציב הזה, אז מה הליכוד מתעקש כל כך?
לא, אפשר לא, סליחה.
הליכוד רוצה לעשות תקציב לשמונה ימים, לזמן שנותר לסוף השנה.
זה לא נכון, זה לא לשמונה ימים. הליכוד מציע, ראש הממשלה מציע, לא הליכוד, אנחנו מציעים, הצענו לכחול לבן, יש לנו עד 23 בדצמבר צריכים לאשר או תקציב של 2020 או לדחות בחקיקה שלא צריך תקציב של 2020 כדי שהכנסת לא תתפזר. יחד עם זאת אנחנו מציעים להם כבר עכשיו שביום ראשון הקרוב הממשלה, או ביום ראשון או ביום שלישי, סליחה, למען דיוק, יום שלישי הבא, כן? כן. יש כבר תקציב 2021 עם חוק ההסדרים של מאות עמודים, מוכן, להביא אותו לממשלה, לאשר אותו בממשלה, להניח אותו בכנסת, ואי אפשר יהיה להצביע על פי חוק רק באמצע פברואר. ובעזרת השם, עד אז נעשה את כל התהליכים, ובאמצע פברואר נצביע. הם שואלים, הם אומרים, מה יהיה הרובה שבאמצע פברואר כן יצביעו? אולי אז לא יצביעו?
הם שואלים גם למה לא להעביר את תקציב 2020? זאת השאלה שממנה התחיל כל הדיון הזה.
סליחה, תקציב 2020 אנחנו מוכנים להעביר עכשיו, עם כל הכבוד. זה לא מספק אותם, הם רוצים תקציב של 2021.
כן, הם רוצים להביא את זה לשנתיים.
אנחנו מוכנים להביא גם את 2020, הוא מוכן ל-2020, אין מה לעשות. 2020 אפשר להצביע מיידית עכשיו, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה זה 2021. אנחנו מוכנים, אבל הם גם יודעים שעד 23 בדצמבר אי אפשר לאשר תקציב 2021. אז לכן אנחנו אומרים, אנחנו שבוע הבא ביום שלישי, מביאים את זה לממשלה. הממשלה תיקח לה יום, יומיים, אתה יודע, מה זה דיוני תקציב, נאשר אותו ונביא אותו לכנסת.
אתה מצליח להבין, הרב דרי, אתה מצליח להבין את התסכול, אם אפשר לקרוא לזה כך, שכחול לבן נמצאים בו, כי הרי הם נטשו את הבטחת הבחירות שלהם, הצטרפו לנתניהו, נכון שסיבת הקורונה זאת הייתה הסיבה להציל את המדינה ואת המשק, אבל הם הפסידו את הבוחרים שלהם בצעד הזה, והם אומרים שבכל הסעיפים בהסכמים מול נתניהו, הוא מתקשה לעמוד, והם לא יכולים לתת יותר אמון, מה יקרה בשנה הבאה, בפברואר, אם הוא כן יביא או לא יביא, אין להם אמון. וגם אלו שנתנו להם ערבויות, כמו ש"ס, לא עומדים מאחורי זה.
אבי, חוץ מהוויכוח שהיה, האם להביא תקציב 20 ואחר כך 21, או להביא 20 ו-21, העקשנות של כחול לבן, מתחילת הדרך, להביא תקציב של 20-21 ביחד, הוא הדבר היחידי שהם יכולים לבוא בטענה נגד נתניהו ונגדנו. כל שאר הנושאים, ללא יוצא מן הכלל, כל המינויים, כל התפקידים, כל הסמכויות, אנחנו לא יכולים לשתות כוס מים בממשלה בלי אישור שלהם. אנחנו מקפידים, אם לא ממש, עד הפסיק האחרון. מי שבינתיים יפר הסכמים, אני חייב לומר לך, תתחיל לסבור. מי שתומך בהפגנות נגד ראש הממשלה ונלחם בשבילם, זה כחול לבן. מי שהבטיח להקים ועדה למינויים הבכירים ולא יקיים, זה כחול לבן. ואני עוד יכול לסבור לך עוד, אני לא מדבר על החוקים שהם מגישים מדי פעם בפעם, שהם נגד הסטטוס קוו.
ושבוע שעבר תקפת את הקמת ועדת הבדיקה של רכש כלי השייט שבני גנץ רוצה להקים?
קודם כל הנושאים שחשובים לנו מאוד, חוק הגיוס, שעושים מאיתנו, לוקחים אותנו כבן ערובה, חוק ערכי ביותר, חוק שמסכינו אותו הגורמים המקצועיים ממשרד הביטחון, ועד לרגע הזה משחקים איתו עוד דחייה בבג"ץ, ועוד דחייה בבג"ץ, קיבלו דחייה מבית המשפט, ועדיין הם לא מביאים אותו, הם אומרים, הם רוצים לראות קודם כל אם הדתיים ייחו איתם או לא ייחו איתם, אז אתה שואל אותי מי מפר הסכמים? אני לא מדבר איתך על השפיכות דמים, אין לי מילה אחרת. שפיכות דמים אמיתית, מה שהם עשו עם הקמת הוועדת הבדיקה לנושא הצוללות. חוץ מלהשפיל את ראש הממשלה ולבזות אותו ברבים בדיונים פוביים שאין לזה שום תכלית משפטית, שום תכלית חקירתית, לא הייתה מטרה אחרת. אז עם כל הכבוד הזה, בוא, אי אפשר לבוא. ולמרות זאת ראש הממשלה, ולמרות זאת אנחנו אומרים, עדיין אנחנו רוצים את הממשלה הזאת. עדיין זאת הממשלה, למרות שאנחנו 55 גוש שלנו, והם, אני לא יודע כמה לספור אותם, ואנחנו הולכים איתם בשוויון מלא. אי אפשר לעשות מינויים אלא רק בהסכמה איתם ביחד. כל דבר, אני רואה את הדיונים בקבינט בקורונה, אני רואה את הדיונים בקבינט הביטחוני, אני רואה את הדיונים בממשלה, כל דבר בהסכמה, בכבוד איתם ביחד. באמת אני לא מבין את ההקשנות הזו של ללכת ולפרק, בסדר, אבל זאת החלטה שלהם.
אני רוצה רק לשאול, כדי לסגור את העניין הזה ככה באופן סופי, ברור, תמונה ברורה בעניין הזה, כי מדברים בשמך וגם מדברים עליך, הרב אריה דרי, כמי שהיה ערב לקיומה של הממשלה הזו, לכך שאחדות תישמר, שאף צד לא יפר את ההסכם, מה באמת היה שם?
תראה,
לחיצת יד, הסכמה כתובה, אמירה בעל פה, רמז, מה היה?
יש הסכם ברור ביותר. אבל חוץ מהסכם ואותיות שיש שם, יש גם עניין של לדעת לעבוד אחד עם השני, ויחסי אמון בין אחד לשני. כשמעודדים הפגנות נגד ראש הממשלה, כשמפרים הסכמים של מינויים בכירים, ומתנכלים לראש הממשלה בכל מיני סוגיות שקשורות אליו, ויש יחסים מתוחים מאוד בין שתי הקודקודים, עם כל הכבוד. הקל ביותר זה לבוא, לנו אין טענות כלפי נתניהו, וגם אין לנו, מי שהפר איתנו הסכם בינתיים עד עכשיו זה כחול לבן, שהם לא מעבירים את חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה. מי שהפר הסכם זה שהביא כל מיני חוקים נגד הסטטוס קוו בעניין עזרת המדינה. אז נכון שאנחנו גם אומרים לראש הממשלה וגם דרשנו מראש הממשלה, והוא מוכן ללכת איתנו בנושא התקציב איתנו, אבל לצערי הרב הם מעמידים דרישות, דרישה מצד אחד נלחמים אישית בראש הממשלה, תומכים באלה שנלחמים ומשפילים את ראש הממשלה. אני לא יכול להיות עם כל הכבוד, גם שטחן הטוב ביותר, כשבני הזוג יש יחסים של חשדנות ושל יריבות ואפילו שנאה ביניהם, קשה מאוד לתפקד בצורה כזו.
אני רוצה מילה אחת לשמוע ברשותך, אם אפשר, ככה ברגע של פתיחות אמיתית. אומר נפתלי בנט בכל רעיון, שר הביטחון לשעבר, שהוא מאוכזב מראשי המפלגות החרדיות, ונוקב בשמך. וכבר דיברנו על זה בעבר. הוא אומר, הוקמה ממשלה, נתניהו לא הרים עלינו טלפון, והחרדים נכנסו, ולא ברור מה הם היו יכולים לעשות, אבל הם לא נתנו את התחושה שהם באמת נלחמים למעננו בלשכת ראש הממשלה. זה מוביל ככה ליחסים, לא משהו שמובילים אותנו לבחירות, בהתחשב בעובדה שבסקרים יש לבנט מספר מנדטים גבוה. מה אתה אומר על האמירות האלה שלו?
אני אומר, בוא נחזור ל-2013, כן? בתשע"ג. אז אני חזרתי לחיים הפוליטיים, לא הכרתי את נפתלי בנט, ולא הכרתי את כל הנפשות החדשים שפעלו בזירה, מטעם הבית היהודי ומטעם ימינה, לא יודע איך קראו להם אז, הבית היהודי. אני רק יודע דבר אחד, שהוא עשה הסכם ברית אחים עם לפיד, לא שהוא השאיר את החרדים ונתנו להם פרורים, אמרו להם, אתם רוצים להיכנס, תיכנסו, אתם לא רוצים להיכנס, אל תיכנסו, אלא התנאי להקמת הברית הזו הייתה, חרדים לא ייכנסו לממשלה.
והגרסה שלהם, שהתנאי היה, שהם קראו לחרדים לעשות בלוק חוסם.
אבי, תן לי לענות לכל הפחות כאורך השאלה, בסדר?
טוב, מקובל.
דקה, אז אני, אבל על זה אתה יודע מה, לא, אני כבר מקדים אותך לשאלה שלך, נעזוב את זה. שנתיים ימים, הממשלה הזאת של לפיד, שי פירון, אופר שלח ואחרים, 72 נושאים שקשורים ליהדות הדתית, התורנית, שומרי התורה, סטטוס קוו, הם בגזרות שהם גזרו עלינו. לא רק שהם לא נלחמו בשבילנו, אלא הם שיתפו פעולה בכל הצבעות נגדנו. וכל תחנוננו שנסו להציל את המוסדות החינוך שלנו, שנסו לעזור לסטטוס קוו, שנסו לעזור לנושא של נישואים וגירושים ומעמד בתי הדין וכל הדברים אחרים, לצערי הרב קיבלנו כתף קרה וממש הפנו לנו גב. למרות זאת הקמנו ממשלה, ואני חייב לומר לך שעבדנו איתם בשיתוף פעולה לא רע בכלל במשך כל 4 שנים האחרונות, ואפילו נוצרה ידידות. גם עכשיו יש ידידות, חלילה וחס, אין לנו יריבות. התפלאתי לשמוע את נפתלי בנט אומר בשבוע, שבועיים האחרונים ברעיונות גם אצלך, שאין גוש יותר, החרדים עזבו אותנו, ויש, עם כל הכבוד. אנחנו, הוא יודע את זה, אני ויתרתי על שר שלישי שמגיע לשעת, כדי שנפתלי בנט יקבלו שרים יותר מהמכסה שלהם, למרות שאנחנו 9 מנדטים והם 5, שהם יקבלו גם הם 2 שרים, כדי שהם יוכלו להיכנס. קיבלו את כל, דאגנו לכך, וגם נתניהו יצא להם את תיק החינוך ודברים אחרים, מעבר לכוחם. אבל לצערי הרב, הם רצו, פעם זה היה תיק הביטחון, אחר כך תיק התחבורה, ואחר כך תיק הבריאות, ותיק, כל מיני דברים, לפי דעתי מראש הם לא רצו להיכנס לשם, והם הובילו את זה לשם, לוועדת חוקה ודברים אחרים, על כל אחד, שלכל אחד מהחמישה היא לא תפקיד. מה אתה רוצה שנעשה? שאנחנו נציב תנאי לראש הממשלה, שמקים ממשלה רחבה ולהגיד לו, אדוני, אם אתה לא מכניס את נפתלי בנט, אנחנו לא נכנסים לממשלה. עם כל הכבוד, יש גבול.
טוב, שאלה קצרה, שאלה קצרה.
ואני אומר לך שבעזרת השם, אני מקווה מאוד מאוד שלא יהיה בחירות. אבל גם אם יהיו בחירות, אני מאוד מקווה שנקבל למעלה מ-60 ונוכל להקים בחזרה ממשלה יציבה וחזקה.
שאלה קצרה, מה עם הגיור? עם ריש בסוף.
אתה בדיוק עכשיו תופס אותי, באמצע החלפת יוטות סופיות, אנחנו צריכים לתת תשובה לבית המשפט, אני צריך לתת תשובה כמשיב מטעם המדינה, כשר המשיב, ואנחנו ממש בשלבי גרסה האחרונים, התשובה שלנו לבית המשפט העליון היא כזו, שמבחינת מדינת ישראל, שר הפנים, התשובה היחידה או הפתרון היחידי לנושא הגיור ולעתירות שהוגשו היא חקיקת חוק גיור ממלכתי כפי שהעברתי בממשלה לפני שנתיים, ולצערי הרב גם בסיוע של בנט ואיילת שקד ואיווט ליברמן ואחרים זה לא קודם בגלל שהם רצו להכניס גם את רבני צוהר וגורמים אחרים ולא גיור ממלכתי. התשובה שלנו לבית המשפט היא אנחנו רוצים לקדם את חוק הגיור הממלכתי בגלל המשבר הפוליטי שנקלענו, ובגלל שלצערי הרב היה עד היום מערכות בחירות, לא הצלחנו לקדם את זה, אנחנו מבקשים גם על דעת ראש הממשלה. המדינה מבקשת על דעת ראש הממשלה, וכמובן על דעת שר הפנים, לבקש אורכה כדי שנוכל לקדם את חוק גיור ממלכתי. זו התשובה שלנו. אני לא מעלה על דעתי שבית המשפט לא יענה לזה בתקופה כזאת, שהוא יודע שאי אפשר לחוקק, וזה נושא כל כך סבוך וכל כך רגיש, ואני חושב גם, אני איך שהתרשמתי, בית המשפט חושב שגם שגיור ממלכתי, חוק גיור ממלכתי במדינת ישראל, הוא דבר ראוי, זה לא דבר הזוי.
טוב, נחזור עכשיו לקורונה. לא, קודם כל, זה תשובה בנושא הגיור, זה לבקש ערכה נוספת, אחרי כמה וכמה ערכות.
לא, אבל, נק... לא, לא, אבל זה לא ערכה נוספת, אנחנו כותבים שהעמדה של המדינה... של
לחוקק את חוק גיור ממלכתי, אגב, יהיה לזה רוב?
מה?
לגיור ממלכתי? יהדות התורה תתמוך?
כן, ודאי שתתמוך, יש לך
ספק? אני לא יודע, אני שומע שאם זה סוגר גם את בתי הדין הפרטיים החרדיים, יש כאלה גורמים שאומרים, אנחנו לא סומכים רק על הגיור הממלכתי.
אף אחד לא סוגר, סליחה עם כל הכבוד, אנחנו מדברים כאן, אף אחד לא סוגר בתי דין, אנחנו אומרים לגבי הכרה בחוק השבות, מי יקבל מעמד בחוק השבות, זה רק על פי גיור ממלכתי, מה הם רוצים שמה שאנחנו נכיר גם בגיור רפורמים? לך תשכנע את בית המשפט שיש הבדל בין בית דין לבית דין.
זה ברור, זה ההיגיון, אני אומר, אם זה זוכה באמת לתמיכה, השבוע שעבר שוחחנו כאן עם הרב מקלב.
אני חייב להגיד לך שביהדות התורה, שאנחנו עובדים בתיאום פעולה מלא בנושאים של דת ומדינה, עד לפני שנתיים, כן? כשהגשתי את החוק בממשלה ועבר בממשלה ובדת פרים חקיקה, רק אחר כך הם תרפידו את ישראל ביתנו בתמיכה של הבית היהודי, יהדות התורה היו בדעה איתנו גם עכשיו בשיחות שלי עם הרב גפני ועם הרב מקלב ועם הרב ליצמן. אנחנו יודעים שזה המצב, זה הדבר המצוי שאפשר להעביר אותו, זה המינימום שאנחנו יכולים
לא הייתי שואל את זה אם הרב מקלב לא היה אומר לנו כאן בשידור דברים קצת אחרים, אבל אם זה מתואם עם יהדות התורה, אז יש לזה רוב, אז זה יעבור, ואם באמת תהיה עוד ממשלות זמן לחוקק חוקים, כרגע אין ועדת שרים לחקיקה.
אם הרב מקלב, אני לא יודע אם הרב מקלב אמר לכם, אבל אם הרב מקלב או הרב גפני או כל רב אחר יודע להביא פתרון אחר שיעמוד גם במתחם בית המשפט וגם יוכל לעבור בכנסת והוא חוק והוא מבחינה והוא יותר טוב ממה שאני מציע, עד רבה. אני אחרון שזה, אני פשוט מאוד לצערי הרב עם רגליים על הקרקע. אני כמובן שאני הייתי רוצה שרק גיור שיוכר על ידי בתי דין הרבנים הוא למשל דוגמה, כן? אבל אין מה לעשות, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, אבל עדיין זה החוק הזה, זה גיור שמוכר על ידי מועצת הרבנות הראשית, על ידי הרבנות הראשית לישראל, בפיקוח של הרבנות הראשית לישראל, במינויים של הרבנות הראשית ממנה, זה עדיין בכל זאת הרבה 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 חלה וחס, יותר טוב מהסכנה שיכנסו כאן בתי דין שלא לפי רוח החכמים.
טוב, זה ברור, נחזור רגע לקורונה, בלי קשר רגע, תקופה ארוכה שאתה שר חרדי יחיד בממשלה, הרב ליצמן חזר לפני שבועיים, אבל היה באמת תקופה קריטית שהיית לבד, וגם כשהרב ליצמן היה בממשלה הייתם לבד, אבל בלי קשר, אנחנו מדברים על הגיור, מפנים לדרי, קורונה, דרי, מוסדות החינוך זה גלנט ודרי, ערבות לממשלה זה דרי, שנתניהו זה, אז הוא מפנה לרב דרי. זה לא מתיש כל הסיפור הזה? באמת אני שואל.
לא, אבל יש לי למי לבכות חוץ מהכותל המערבי.
הנה, פה, בשביל מה אנחנו מדברים בשידור?
בסדר, אוקיי, אז אני, כשבאמת קשה, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לי כוח, למה אני מתפלל כל בוקר, ברוך הנותן הלב כוח, זוקף כפופים, מתיר אסורים, הכל, מה אני, אין דבר, אני אשפך את ליבי לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לי כוחות, זה הכל סייעתא דשמיא, אין לי, זה ברור שזה מתיש, זה ברור שאחריות, אין לי כמעט שינה רצופה בלילה, אבל אני לא בא לבכות לאף אחד, זה השליחות שלי, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי אשראי שיש לי את הזכות בתקופות הקשות ביותר לעזור לעולם התורה, לעזור לחיים, לבתי כנסת ולכל הציבור שצריך לעזור, זה קשה מאוד מאוד, בעיקר שאתה לבד כמעט, אבל הקדוש ברוך הוא, כי אביבים יעזבוני, והקדוש ברוך הוא יספני, השם יספני, אני מודה לקדוש ברוך הוא.
בנושא הקורונה, אם אנחנו מדברים ויש ירידה בציבור החרדי במספר התחלואה, עכשיו קצת עלייה בימים האחרונים שוב, כן, אנשים משתדלים לשמור על ההנחיות, אבל אין מתווה חתונות נורמלי, אי אפשר להתחתן בצורה הזו, יש תחומים שכמעט לא מתעסקים בהם, ואנחנו רק כל הזמן רצים מסגר לסגר, כי אם המצב הזה ימשיך, נגיע עוד הפעם לסגר, עוד חודש, חודש וחצי.
אבי, בוא, מזל שבאמת, שאנחנו נמצאים בתוך עולם גדול. אז אם המצב רק בישראל היה בעייתי של עליות, ירידות, סגרים, פתיחים, אז אני מבין, אז זה סימן שאנחנו לא מתנהלים טוב, אולי צריך ללמוד, בדרך כלל אומרים, תלמד מהעולם, תראה מה עושים בעולם, אבל אתה רואה מה קורה בעולם. אני חלילה וחס, איזה מספרים, תראה מה קורה בארצות הברית. תראה מה קורה במקומות אחרים בעולם. מדינות אירופה שהתפארו, הם הצליחו להתגבר, והם עכשיו לא נמצאים בסגרים. הם מקנים במצב שבו אנחנו נמצאים היום. זה ברור, אין מה לעשות. המגפה הזאת, שהשם הביא עלינו, ואני אמרתי, יש בעיה לא פשוטה, לא פשוטה. מצד אחד, החיים הם דינמיים. אנחנו רוצים לפתוח את מוסדות החינוך. ואני כל הזמן זעקתי בקבינט, ואני שמח מאוד שלקח זמן אומנם, אבל גם הציבור הכללי הבין שהנושא של החינוך הוא צריך להיות הנושא בעל סולם העדיפויות הגדול ביותר, כיוון שהנושא של בריאות הנפש, הנושא של החינוך של הילדים, ולא משנה עכשיו מי חייב להיות דבר ראשון לפני כל דבר אחר. אבל אין מה לעשות. ברגע שחוזרים לחיים, ובעיקר כשאתה מתכנסים, אם זה בבתי כנסת, ואם זה במקומות אחרים, אם זה במקומות עבודה, אז זה נכון, צריך להשתדל מאוד מאוד לשמור, ואני אומר לכם שהמסכה היא דבר שיכול לשמור מאוד מאוד, שלא נגיע לעוד סגרים. אם 80% מהציבור ישמרו וילבשו מסכות מעל האף כמו שצריך, ואני באמת לא מבין למה לא לובשים על זה. למה יש חלק שלא הולכים עם המסכות? מה קרה? למה אני יכול ללכת? למה אתה יכול ללכת? אז בסדר, אז זה קצת לא נוח, זה קצת לא נעים, זה קצת לא, באמת לא נוח, אני לא חושב לא נעים, אבל לא נוח. אבל אם זה באמת מציל חיים, זה מציל אותנו מסגרים.
אז אין ברירה, אין דרך אחרת.
אבל אני צריך להתנהל עם זה ביחד. קודם כל, הקדוש ברוך הוא עשה באמת נס. אני ככה רואה בזה סייעתא דשמיא שרואים את האור בקצה המנהרה עם הנושא של החיסונים. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל זה ברור שיש לנו עוד כמה חודשים. ואני שמח מאוד מאוד שברוך השם שבציבור שלנו הגדול, רובו הגדול שומר על הכללים ולכן התחלואה היא גם נמוכה. צריך להמשיך עם זה ביחד, אין דבר אחר. צריך להמשיך עם זה כמה שיותר. ונצטרך, יכול להיות שנצטרך להדיק קצת יותר בתקופה כזו או אחרת, אבל נצטרך לעבור את החודשים ולזכור עוד הפעם את הכל. בסוף אנחנו מדברים לציבור שומרי תורה ומצוות, לציבור מאמינים שהכל מלמעלה, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה מרוב התרדות של היום-יום והלחצים. אנחנו עם כל זה צריך להמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שנסיר את המגפה מעלינו, ושישלח לנו בעזרת השם את הישוע. בסוף הקדוש ברוך הוא מי שאמר, הפה שעצור הוא הפה שיתיר. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, אנחנו חייבים לעשות, בגלל שמדובר פה בפיקוח נפש, בדיני נפשות, אבל בסוף, 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 זה הכל מאיתו יתברך, ואם לא נדע להתפלל ולהמשיך לזכור שזה הכל הקדוש ברוך הוא לטובה, ולבקש ממנו שהוא ירחם על בניו, לא, כל המאמצים שנעשה, זה ההפך, זה עוד יכול להיות עוד יותר התעקשות. ולא להודות באמת ולדעת שהכל
מאיתו יתברך. כן, יש דבר כזה שנקרא גוגל, רב אריה דרי, אני לא יודע אם אתה בטח מכיר, ושכותבים את המילים השר דרי ואת המילה קורונה, אז אני מגלה ככה, שמתווה עולם הישיבות זה השר אריה דרי, פתיחת בתי הכנסת, תקצוב של 700 מיליון למשפחות, 23 מיליון להצלחות לתקציבים לבתי כנסת, 20 מיליון לרשויות.
זאת הגוגל הזה, אבי, אבי, אבי.
רגע, רגע, אירוע לק בעומר, אני עובר, אני עובר, הקמת מלונות קורונה, השר דרי אומר שזה חלוקת מזון למשפחות, אני באמת עובר ככה על כל הרשימה, ואני אומר את זה רק כדי להגיע ככה לסיום, באמת, צריך גם להגיד מטעם הציבור, ישר כוח על הפעילות הזו, אנחנו רק יודעים לשאול שאלות קשות, להתלונן, ולמה השרים החרדים לא עושים, ולמה הם שותקים, והמשטרה, אנחנו זוכרים גם את כל התקופות האלה, צריך גם לומר תודה רבה, נחתום רק עם מילה אחת, האם יש לנו בדרך, באופק, איזשהו מתווה שקשור גם לחתונות וגם לחורף, בתי הכנסת וכל הסיפור הזה עם החורף?
קודם כל, אבי, אני מבין מאוד מאוד את ההתמרמרות ואת הטענות שיש בציבור. מה הם אשמים? באמת, הם לא, לא כל אחד בצדק ממי שכואב לו ומי שיש לו חתונה, או מי שהילדים שלו בבית ולא הלכו לבית ספר, או מי שחלה בחס במקום העבודה שלו, בצדק, הוא רוצה שיפתרו לו את הבעיה. אז לכן, בוא, אני לא רואה בזה חלה בחס סלילה, גם כשיש לי הפגנות מתחת הבית וצועקים לי, אם זה פעם על אומן, אם זה פעם על זה, לא, אני מקבל את זה לטובה, אני משוכנע שכולם רוצים בסוף, בסוף את, רוצים את הדברים הטובים, ואני מנסה לעשות מה שאני יכול. לגבי הנושא של החתונות, תשמע, תראה, אני אגיד לך, תזכור שאין מתווה לחתונות למגזר זה או למגזר אחר. לצערנו הרב, אתה רואה מה שקורה במגזר הערבי. יש שם ממש מגפה גדולה. וזה בעיקר בגלל נושא של החתונות. וידענו שכל מתווה גדול שיצירו לחתונות, יהיה שם. הם עכשיו גמרו את עונת החתונות, ברוך השם שם. אז יש עכשיו רגיעה מתחילת החתונות. אנחנו מנסים לקדם עכשיו עם משרד הבריאות, כמו שבאלת ובים המלח עשו את זה אי ירוק. למה שלא, אני מלא שאלה לציבור שישמע את זה. למה שלא נגיד למשל נניח חתונה 200 איש, 250 איש, לא, אני לא רוצה לחזור לחתונות של 1,000 איש, כן? אבל חתונות סבירות של משפחה נורמלית עם מאחיינים ובני דודים וחברים קצת, מי שיודע שרוצה חתונה עוד חודש, ידאג שהמוזמנים שלו יעשו בדיקת קורונה 72 שעות לפני החתונה, ולא יהיה, והוא יצטרך להביא פקח על חשבונו, מישהו שמקובל על המדינה, ולא ייכנס אף אחד לשם רק עם מי שיביא את הבדיקה. כמו שנכנסים לאלת ולזה, למה לאלת אפשר להגיע לבית מלון ולהיות ביחד, ולחתונה של משפחה אי אפשר לבוא להיות ביחד. למשל דוגמה. זה הפתרון שאנחנו מנסים לקדם עכשיו. אני מקווה שנצליח בזה.
טוב, מעניין. אגב, אפרופו הגוגל שדיברנו קודם, הידיעה האחרונה, אחרונה, ממש לפני כמה דקות, בשורה משמעותית, שר הפנים הרב אריה דרעי חתם על תקנה הפותרת חובה של היתרי בנייה לעמודי עירוב. מתי זה היה כל הדבר הזה? היום?
לא, כן, אני עובד על זה כבר הרבה זמן, זה מועצה ארצית לטכנולוגיה. היה דבר אבסורד, לצערי הרב, כמה רשויות מקומיות שניצלו, אני אגיד לך, אחד, לא חשוב, לא אזכיר את שמו, אחד מהנציגים במועצה הארצית, למשל, נלחם נגד, ואמר, למה כל התשתיות הן מתחת לאדמה, למה שגם העירוב לא עשו אותו מתחת לאדמה, למה צריך עמוד העירוב להיות למעלה, כן? אני יודע לעיריות, כמה וכמה עיריות, שלצערי הרב היועצים המשפטיים או המהנדסים במקומות הוציאו צו הריסה לגבי העירוב, כיוון שאין לו רישיון, והעברתי החלטה במועצה הארצית, ביקשתי, מועצה הארצית דנה בזה, ואני חתמתי על התקנות הללו, שבאמת שעירוב יהיה כמו שעוד דברים אחרים, שגם העמודים של העירוב יהיה להם פטור מזה, שיוכלו שומרי התורה והמצוות, שומרי השבת, שיוכלו לקיים את החיים לפי
אורח חיים. מצוין. שר הפנים, הרב אריה דרעי, יושב ראש, תודה רבה על הדברים כאן, יושב ראש ש"ס, תודה, ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. מיקוד ראייה במרכז מעלה. 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך ארבעה ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
היה לי בעיה של דחף למתוק מאוד, הורדתי 30 קילו, אם שקלתי 120 הורדתי ל-80 ומשהו. הרגשתי שזה עשה לי בגוף שינוי ממש לגמרי לטובה. לכל אחד אני מציע את זה ללכת ולשמוע, וזה, קודם כל זה החיים שלנו, זה הבריאות שלנו.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים. כוכבית 5890, כוכבית 5890.
חדש מיופלה, יוגורט ביו עד 90 קלוריות לגביע, שזיף מיובש ותות עם שיבולת שואל. יופלה, תפרגנו לעצמכם משהו טוב, למהדרין יש תנובה.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרח התפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרח התפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
נועם, תמלא בבקשה את המייחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מהודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו מה אם לא הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב. ערב טוב ומבורך.
טוב, סיימנו עכשיו שיחה, ראיון עם שר הפנים הרב אריה דרי, עם שורה של כותרות, ביניהם בנט ו-2013, שתקנו, הבלגנו, סלחנו, ועכשיו יש להם טענות. ויתרנו על שר, גנץ משפיל את ראש הממשלה ברמה שמגדיר אותה שר הפנים כשפיכות דמים, לא פחות מזה, ואמירה מעניינת בנושא הגיור, שתשובת המדינה מוכנה, מבקשים עוד דרכה כדי לחוקק חוק גיור ממלכתי. יעקב, במה תרצה, במה אתה מתעניין?
בוא נבודד רגע את חוק הגיוס, זה באמת נושא ערכי אידיאולוגי, ונתייחס ליתר האמירות של דרעי, ונאמר לכל המאזינים שלנו, שמרגע זה ועד פתיחת הקלפיות, כל מה שפוליטיקאי אומר, זה בגדר תעמולת בחירות. עכשיו, זה לא אומר שזה בהכרח לא נכון, אבל אומר שזה הכיוון. לכן דרעי חוזר פתאום לבנט של 2013, ולכן הוא מתלונן גם על בני גנץ, יכול להיות שדברים יכולים או לא, אבל דרעי בונה פה את הנרטיב. הנרטיב הוא שבנט לא יכול להיות, לא מתאים להיות ראש ממשלה, הוא לא ילך עם החרדים, הוא לא שייך בהכרח לגוש הימין, ולכן הוא בא איתו חשבונות על ימים עבר. הוא גם פותח חזית, גם פתח את החזית הזאת עם כחול לבן, ומה שקרה היום בכנסת בעיניי, נרחיב את זה אולי בהמשך, באמת שגם שם יש אווירה של ערב בחירות, וזה אומר שגם אם ישיגו פשרה כלשהי עד יום רביעי הקרוב, אז האווירה של ערב בחירות תשרור, כי עדיין אנחנו יודעים או בחירות במרץ או בחירות ביוני, הממשלה הזאת לא תגיע, לא תסיים את שנתה.
אפשר לפתוח בסיפור, אבי, המאזינים תמיד אוהבים קצת סיפורים אחרי תעמולת בחירות.
תמיד.
ב-2013, לאריה דרעי ולבנט, עוד דרום ימי הפוליטיקה של בנט היה חבר משותף שהם אפילו עשו שבע ברכות על עליית הגג בישיבת אש התורה. והחבר האמריקאי הזה הרים טלפון לדרעי ואמר לו, תשמע, בנט לא רוצה ללכת עם לפיד, אבל זו האופציה שיש לו, ביבי מסנן אותו, הוא לא רוצה להישאר בחוץ. זה היה ימיו הראשונים של בנט בפוליטיקה כחבר כנסת. מעבירים את זה לדרעי שהתלבט עם לענות. דגל התורה קיבלו אז הוראה מגדולי ישראל שלא זונחים את ראש הממשלה ואלה שיקולים שלו, והסוף אנחנו יודעים. עכשיו את הסיפור הזה שמענו דווקא מהצד החרדי, זאת אומרת, הדברים לא כפשוטם ב-2013 כפי שהיו, והם גם לא כפשוטם היום כשאנחנו רואים את החרדים כשהם תוקפים את בנט, ואמר זאת בקצרה, יעקב בטח יוכל להרחיב יותר ממני. בסוף, גם נתניהו וגם החרדים צריכים את בנט שישתה קולות מהשמאל, ומהמרכז, ומכחול לבן, כי רק כך יש לגוש סיכוי לעבור את ה-61. וצריך את המשחק העדין הזה לשחק נכון, שלא נמצא את עצמנו כמו ביבי בסיבוב הראשון, שבסוף מוצאים את בנט מתחת לאחוז החסימה, ואני אומר, והפעם שלא נמצא את עצמנו כמו ב-2013, שאנחנו דוחקים ודוחפים אותו לזרועותיו של לפיד. צריך את המשחק הזה לנהל מאוד בעדינות מול נפתלי בנט.
אני חושב, אבי, שסיפור שסיפרת עליו יש עליו כבר חוק התיישנות, לכן מותר לגלות במי המדובר, מדובר באהרון וולפסון.
אהרון וולפסון.
הוא היה ידיף המשותף של השניים.
נכון.
כן, ומאז הספיקו לספר על הסיפור הזה עוד כמה גרסאות, כי ככל שהזמן עובר, הוא מקבל כל הזמן תפניות ותבלינים. בכל מקרה, אם נניח רגע לסיפור של בנט, התחושה שאנחנו לפני בחירות, יעקב, עד כמה היא אמיתית, או עד כמה שמדובר בעוד ניסיון לסחוט עוד משהו מנתניהו?
פתחנו בסיפור, אז נמשיך בעוד סיפור של מה שקרה היום. ביום רביעי שעבר הכנסת החליטה על סדרת חוקים שעוסקים חלקם במעמד האישה וכדומה, ולא הייתה הסכמה במליאה לאיפה להעביר אותם, לאיזה חוקה. היו שרצו ועדת חוקה בראשותו של חבר הכנסת אשר, היו שרצו את הוועדה למעמד האישה בראשותו של פורר מישראל ביתנו. הנושא הזה הגיע היום לוועדת הכנסת. עכשיו, ועדת הכנסת עומד בראשה זה גינזבורג, שהוא חבר כנסת מכחול לבן, יש גם כחול לבן יחד עם האופוזיציה רוב. וכבר אז ראינו את הקואליציה החדשה שקמה. יש לנו כרגע בוועדות הכנסת קואליציה של כחול לבן פלוס האופוזיציה. הקואופוזיציה החדשה הזאת הצליחה להעביר את כל החוקים לוועדה למעמד האישה של פורר, וזה אומר שכחול לבן כבר מתנהגים אופוזיציה. הם גם הגישו סדרת חוקים שיכולות להיות משמעויות אנטי חרדיות כמו חוק השוויון. אני לא רואה איך יש מזה חרטה, איך יש מזה חזרה. זאת אומרת, גם אם ישיגו, אני חושב למה שאמרתי, גם אם ישיגו איזושהי פשרה ביום רביעי, אז רק תהיה פשרה של סחיבת זמן. הממשלה הזאת מצטה את ימיה, ולמרות ששני הצדדים יש להם מה להפסיק ממנה, אבל אי אפשר כבר לתפקד בה. ראינו גם מה שקרה היום בתוך כחול לבן, בין הפלג המיצי לפלג המתון, וזה אצל ביקוח בין אלה שיודעים שלא ייכנסו לכנסת הבאה, בין כאלה שחושבים. יש במערכת פירות, יש מה שנקרא אינרציה. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים לא רוצים את זה בפועל, אבל יש לחצים באילוצים מכל הצדדים, ואני אומר שגם ביום רביעי הזה לא יהיה החלטה, אנחנו נמצאים בתוך תהליך של בחירות. בכל מקרה, אני לא רואה כאן תקציב ב-23 בדצמבר, צריך להתכונן לבחירות באזור או י' ח' באדר או ג' ניסן.
אחד מן השניים. עד אז אתה אומר לא יימצא פתרון. שאלה אחרונה לאבי בלום, תגיד, בתוך כחול לבן כל המרד המיני הזה שאנחנו מזהים הוא אמיתי?
כן, תשמע, יש שם רחש בחש, בגלל שברגע שהם מריחים בחירות, לא יודע אם מי מהם יישאר, אולי אבי ניסן קורן, אבל לא במסגרת של כחול לבן. ולכן אנחנו רואים שם קרב, כשכל אחד מנסה לבדל את עצמו, ובעצם לומר, אני השמאל האמיתי, אני המרכז האמיתי, כי זה בסופו של דבר הבייס שלהם. ותשמע, הם בסוף בברירה, האם להתאבד או שיהרגו אותם. יכול להיות שזו תהיה הפעם הראשונה שבן אדם גם יתאבד וגם שיהרגו אותו בתוך הבייס שלו. כי היום אתה לא יכול להיות חבר כנסת של כחול לבן שמסתובב בבייס הטבעי, בסוף מה הם רוצים? וזה לסיום, כי אני מבין שאנחנו קצרים בזמן. הם רוצים מעבר לפוליטיקה, זה חבר'ה שנחתו לפוליטיקה, ובסוף מה שהם באמת אוהבים שם, חברי הכנסת המרכזיים, זה לשרוד את הגל השני של פתיחת בתי הקפה בתל אביב, שהם יוכלו לשבת בבסיס הבית שלהם, בלי שירקו עליהם ויבוזו להם ויעברו לכיסאות מעבר השני של הכביש. לכן אנחנו רואים שכל אחד מנסה לבדל את עצמו ולשים את עצמו על הפוזיציה הזאת. רובם כבר יודעים שהם לא יהיו בכנסת הבאה, ובכל זאת הם דוחפים לבחירות.
אני רוצה חייב למות שזמנו לקצר, אני רוצה להוסיף משפט אחד. שמעתי אני גורם בעיבל משמעות בכחול לבן, להערכתו, אחרי שיעבור חוק לפיזור הכנסת בשלוש קריאות, אלה שיודעים שלא יהיו בכנסת הבאה, ובראשם אבי ניסן ואבי ניסן קורן וקבי אשכנזי, יחזרו לסיעת יש עתיד. זה המהלך שמדובר כעת במסדרונות הכנסת.
מעניין. יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
עוד הפסקה ושווים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצא שקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה
אצלכם בבית. ב-10 בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצא שי"ט כסלו החל ב-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק. לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. מיקוד ראייה במרכז מעלה. 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבטך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השוט בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השוט, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק כוכבית 2036.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל. בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2567 כוכבית 2567.
בלק פריידיי למהדרין, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לברור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יעיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי אשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל. המשרד לביטחון הפנים.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מחירון הרכב השיתופי הראשון יוצא לדרך. לראשונה, ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, מחירון רכב הבנוי על חוכמת ההמונים. איך זה פועל? בזמן העברת בעלות על רכב, נשתף בעילום שם את מחירו והנתונים ישוקללו. ככה נוכל לקבוע את מחיר המכוניות בשטח. מהיום אנחנו יחד קובעים את מחיר הרכב. סקרנים? ייכנסו לאתר משרד התחבורה, חפשו את מחירון העם ובואו נתניע את זה יחד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כחול לבן, חברת הכנסת הילה שי וזן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
אז אומרים לנו גם בליכוד, עכשיו שוחחנו גם עם שר הפנים אריה דרעי בריאיון, הוא אומר, מי שמפר את ההסכם הקואליציוני פעם אחר פעם זה כחול לבן. אנחנו מנסים להבין מה קורה, למה כולם חותרים פה לבחירות.
טוב, אז כמובן שהדברים לא נכונים. כחול לבן עומד בהסכם שהוא חתם עליו. לצערי, הליכוד מונחה דבר אחד בלבד, וזה האינטרסים הפוליטיים הצרים של ראש הממשלה, ולפי זה, ולצערי, ראש הממשלה לכן מעכב את התקציב, שכל כך חשוב, במיוחד בעת הזו, למדינה הזו, איזושהי ודאות כלכלית, מה שלא יהיה לנו, כאמור, בגלל שיקוליו של ראש הממשלה, אבל כן, כנראה שככל הנראה אנחנו נלך לבחירות.
למה אתם לא מסכימים להצעה של הליכוד להעביר את תקציב 2021 בעוד בתחילת השנה הבאה, כי הרי אי אפשר להעביר את זה לפני, בתמורה לזה מעבירים את תקציב 2020 במסגרת, במסלול שהציע ראש הממשלה, וכולם מרוצים, על מה ההתעקשות?
כי זה פשוט לא יקרה, הרי לא הייתה שום סיבה שהוא לא יעבור בזמנו, הרי אנחנו מטרים על כך כבר חודשים רבים. אתה יודע, אני חברת ועדת כספים, ישבנו היום ושמענו מפי האוצר מה המשמעויות על כך שהתקציב עובר בעת כזו מאוחרת. כל המומחים, גם מומחי הכלכלה וגם נערי האוצר, אומרים מה החשיבות של העברת תקציב, והדבר לא קורה בפועל. אם עכשיו נעביר את תקציב 2020, ראש הממשלה שלא רוצה להעביר את התקציב, כי בעצם אי התקציב מהווה עבורו תחנת יציאה והשתמטות והתחמקות מהרוטציה שהוא חתם עליה. מה שיקרה בפועל זה שלא יהיה תקציב בפברואר. הוא יפיל את הממשלה, נלך לבחירות ביוני.
אז הממשלה, אז נלך, אז רגע, אז קודם כל אפשר ללכת לבחירות גם בפברואר. אפשר עוד פעם ללכת לבחירות גם שנה הבאה. אם אפשר לדחות את הבחירות עכשיו בחצי שנה לפחות, ולהמשיך לעבוד לטובת אזרחי ישראל בנושא הקורונה, למה לא?
כמו שאמרת, אבי, לא מדובר בחצי שנה, מדובר בחודשיים, אבל אם בחודשיים האלה אנחנו...
לא, אם עכשיו מעבירים... רגע, שוב, אם מעבירים עכשיו תקציב 2020, ומסכימים על כך שתקציב 21 יבוא בפברואר, הטוענת, אנחנו לא מאמינים לליכוד, ואז מה יקרה בפברואר, שלא יבוא תקציב של 21, תפילו אז את הממשלה. נספור מפברואר שלושה חודשים, זה חצי שנה מהיום.
העברת תקציב 2020 היא אפילו לא נותנת ממשלה מתפקדת, היא לא נותנת שום דבר, היא מתחייבת מכוח חוק, אחרת אנחנו נגזר מתקציב 2018. אנחנו התעקשנו על שני דברים, כי זאת הסיבה שבכלל הצטרפנו לממשלה בראשותו של בנימין נתניהו, וזה תקציב שיעבור, וממשלה מתפקדת. אם הממשלה לא מתפקדת, אם השר אמסלם חוסם את ועדת שרים, ולא נותן לחקיקות לעלות, חקיקות חשובות מהן כמוהן, שרובן ככולן כרגע נוגעות לקורונה. אם אי אפשר לעשות את זה, והממשלה לא מתפקדת, ואין קשר בין השרים, אז אין טעם להמשיך את זה. נבוא בפני הציבור, והציבור יבוא בדין בחשבון עם מי שהביא אותו לשם.
אוקיי, זאת שאלה שצריך להפנות בהחלט לאנשי הליכוד, וברשותך אנחנו נפנה לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. שלום, ערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
אומרים בכחול לבן, ואת שומעת את הדברים שאומרת כאן חברת הכנסת הילה שי וזן, אתם פועלים רק מאינטרס אחד, טובתו האישית של נתניהו, ההתמודדות שלו עם המשפט ובריחה מהרוטציה. חברת הכנסת קטי שטרית?
כן, נעלמת לי.
לא, אנחנו שומעים אותך מצוין. את רוצה להגיב על הדברים האלה? אתם באמת, כל הפעילות שנעשית, היא נעשית רק כדי להימנע בסוף מקיום הסכם רוטציה?
טוב, תראה, אבי, הרי זה לא סוד
שהיינו
מעדיפים ממשלת ימין על הממשלה הקיימת היום. אבל להזכירך, מדובר בנגיף שפקד את המדינה ואת העולם כולו, וגבה מחיר מאוד יקר, גם פוליטי, שאנחנו נאלצנו להתפשר ולקבל ממשלה פריטטית עם כמות גדולה מאוד של שרים, בעלי תפקידים במשרדים מאוד בכירים, גם ראשי ועדות, והסתפקנו באמת בנזיד עדשים, רק כדי שכולנו נוכל לעמוד איתנים ולסייע למגר את המגפה הזו מעלינו. אבל מה קיבלנו? כל שני וחמישי איום כזה ואחר. הרי אם אנחנו מדברים על יושב ראש סיעת כחול לבן, בני גנץ, שהכריז לפני פחות משבוע על הקמת ועדת חקירה,
רגע, עוד לפני, רגע, אז כבר נגיע לוועדת החקירה הזו, אבל בוא נתמקד קודם כל בשאלה האמיתית. למה אתם מתעקשים על נושא התקציב? מה ההתעקשות? הרי בכחול לבן אומרים, בואו נעביר את זה ביחד לשנתיים, כי ההתעקשות הזו מוכיחה, מלמדת, שמישהו לא רוצה להגיע לרוטציה.
אבי, אתה יודע מה קורה עכשיו ברגע זה? ברגע זה ממש אנחנו מדברים, כי אנחנו נמצאים בכנסת, כי יש הצבעות. ברגע זה ממש יושב ישראל כץ, עם נבחרת, עם כל בחירי משרד האוצר, בלשכתו של בני גנץ, ומסבירים לו את כל נושא התקציב. צריך להכין את התקציב. ולכן מה שכן מוכן זה 2020-2021.
קטי, חברתי היקרה, זה כבר היה צריך להיות מוכן מזמן, את יודעת את זה.
אבי, אני לא אסכים לזה. אתם רוצים שנעלה לשידור? תנו לי לדבר.
אוקיי, לא, את מדברת, הכל בסדר. חברת הכנסת תהילה שי וזן, כבר תגיב לדברים.
אני יכולה להגיב אחרי שאני אראה, זה בסדר. אני לא מתכוונת להתנהל עכשיו כרגע על גלי העתר ולהתנגח בחברה שלי שאני מאוד מעריכה
חלילה,
אותך. לא, 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 לא התכוונו שתתנגחו חלילה, לא זאת המטרה,
לא,
באמת.
אז אני מסבירה חד משמעית. הליכוד מעוניין להישאר היא בממשלת האחדות, אבל אי אפשר במשחק הילדים, המאוד ילדותי, כל פעם מחדש, היא באה אחרת שהחרב מונחת על הצוואר שלנו. אנחנו לא סוללים. Okay. לעומת זאת כחול לבן צוללים בזכרים, רוב הסיכויים יכול להיות שהם לא יעברו את אחוז החסימה
בגלל שהם הקימו איתכם את הממשלה ועשו את הצעד הזה.
כמו שאנחנו יודעים תמיד מפלגות מרכז צצות לקראת מערכת בחירות והם יקחו מכחול לבן את המנדטים, אז מה נשאר? אגו? אנחנו מדברים על מלחמת אגו?
חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה, טוב, היא לא מעוניינת לנהל השיח, אז אני פונה אליי חזרה, חברת הכנסת הילה שי וזן. בואי מילה אחת באמת על ועדת הבדיקה הזו שהקים בני גנץ. חוץ מלהטריס ולהשפיל את נתניהו, איזו עוד מטרה יש לוועדה הזו?
לא, זה ממש לא בא מהמקום הזה. בפני ראש הממשלה החליפי בני גנץ ושר הביטחון, הובאו כל מיני עדויות, גם של דן הראל, מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר ומנכ"לים אחרים, והוא מצא שהמקום הנכון לעשות את זה במקום שבו יש את הידע המקצועי ויש את אנשי המקצוע שטיפלו בפועל ברכש נכון כשזה קרה, והם אלו שצריכים לבדוק את זה. ואגב, ראיתי את יושב ראש הקואליציה שקפץ מיד אחרי ואמר, אנחנו נקים ועדה בדיקה בנושא המימד החמישי, וראש הממשלה החליפי בני גנץ אמר לו, בבקשה, כך מתנהג בן אדם שאין לו להסתיר. אז אני חושבת שאם יש מישהו שיש לו אינטרס שתתבצע הבדיקה הזאת, וכמו שהוא אומר, כמו שראש הממשלה אומר, שלא נפל במעשיו רבב, ואגב, אני מאוד מקווה שכך הדבר, זה צריך להיות אינטרס שלו, מעל ומעבר לכולם, להגיד בבקשה, תבדקו, ועכשיו יתברר אחד ולתמיד שלא נפל שום גם בהתנהגותי. תקום ועדת בדיקה מקצועית במשרד הביטחון, תבדוק את הדברים, ואני מאוד מקווה שהיא תסתגר כלעומת שקמה.
חברת הכנסת הילה שי וזן, מכחול לבן, תודה רבה. תודה. ערב טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי. נשוב מיד, יישארו איתנו.
מיד נשוב.